שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
ערב טוב. נקרא בעזרת השם את השורות הראשונות במעשה משבעה קבצנים. זה סיפור שכל חזרה אליו מביאה לנו תובנות חדשות. יש דברים שכל חזרה עליהם מגלה רבדים נוספים שלא ראינו קודם. בכלל, דברים שנכתבו ברוח הקודש, אז חזרה שוב ושוב על אותו דבר, מעצימה את החוויה, את העניין, את הטעם שבקריאה. לעומת זאת, דברים שהם אינם ברוח הקודש, רק בשכל אנושי, אז אני יכול לקרוא אולי פעם או פעמיים בשביל הבנת העניין. אבל אין חיות מזה שקוראים אותם 4 או 5 או 10 פעמים. וכדאי להזכיר שבתקופת חז"ל, כל טקסט חדש שלמדו, שלא היה טקסטים, שהתורה שבעל פה הייתה, אכן הייתה בעל פה, היו קוראים כל דבר 101 פעמים. עכשיו תתארו לעצמכם שבן אדם משנן טקסט מסוים, והייתה לזה גם מנגינה, כי המשנה אומרת שכל הקורא בלא שירה ובלא זמרה, זה אומרת איזה פסוק לא טוב. זאת אומרת, משמע שזה לא הייתה סתם חזרה, הייתה עם שירה וזמרה. אז בטוח שלכל אחד היה חידושים וביורים נפלאים מאוד. כשאני חוזר על אותו דבר שוב ושוב, אז עולם הבינה מתפתח, עולם הבינה מתעורר, ומתחיל להבין דבר מתוך דבר. דווקא החזרתיות וההתמדה על אותו עניין. ויותר מזה, לפני שהמורה בכלל היה מתחיל את השיעורים, זה היה רק אחרי שחזרו על זה 101 פעמים. אז תראו לעצמכם עם איזו הכנה פנימית היו מגיעים אנשים לשיעור. מאיזה חיות, איזה כיף זה היה להיות בשיעור ולשנן את הדברים במנגינה מתאימה. אנחנו לפעמים פה חוזרים על איזה משפט באווירה כיתתית, אבל אין את המוזיקה, אין את השירה ממש. היום זה גם עידן שיוצאים המון ספרים. ובזמן חז"ל כמעט לא כתבו ספרים, היה את התורה שבכתב, ויצאו מתוך הנחה שכל אחד שהוגה בה מוציא חידושים נפלאים והבנות נפלאות. וכשלמדו את התורה שבעל פה, את הטקסטים הבסיסיים, אז העיקר זה באמת היה השינון, שינון בעל פה. אני אומר את זה בהקשר שלדעתי החוויה הזו חסרה בחיים שלנו. חוויית השינון וההפריה המדהימה שיש. היום רוב הטקסטים שאנחנו קוראים זה התבוננות של אחרים. ההתעוררות האישית הזאת של להתבונן ולגלות דברים שתמונים, להבין דבר מתוך דבר, זה דבר שהוא קורה ממילא. וזה חסר לנו מאוד בחיים. טוב, מעשה ה-13 שסיפר רבי נחמן, מעשה משבעה קבצנים, מתחיל במילים, אספר לכם איך היו שמחים. פתיחה יפה. מעשה. פעם אחת היה המלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול שקוראים בל. בוודאי בכל פעם שהמלך עושה בל הוא שמחה גדולה מאוד, בפרט אתה שמוסר המלוכה לבנו בחייו. בוודאי היה שמחה גדולה מאוד, והיו שם כל השרי מלוכה, כל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. גם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. היה שם שמחה גדולה מאוד. היה שם כל מיני שמחה. קפליאס, שזה מקלות, וקומדיאס, שזה הצגות, וכיוצא מזה כל מיני שמחה. הכל היה שם על המשתה. אז יש, רבי נחן אומר, שכשבן אדם בא לחתונה, או לאיזו מסיבה, אז כל אחד נהנה ממשהו אחר. יש מי שנהנה מהתפריט, יש מי שנהנה מהמוזיקה, יש מי שנהנה מלפגוש אנשים. נדיר שכולם יהיו בשמחה ממכלול הדברים, או מאותן דברים. ופה במשתה, אנחנו רואים שהתחלות חדשות צריך לעשות מתוך שמחה, מתוך משתה. כי השמחה היא נותנת כוח להמשך, וכשעושים משתה זה שמחה יזומה, זאת אומרת, יוצרים את השמחה עם המוזיקה, עם התפריט, עם המוזמנים, ואחרי זה זה נותן כוח לכל ההמשך. ופה רבי נחמן מתעכב ואומר לנו שהשמחה הייתה לא רק מצד התפריט, לא רק מצד המוזיקה, לא רק מצד התוכנית האומנותית, הייתה שמחה גם מזה שהמלך מוסר את המלוכה לבנו ולחייו. תראו, מלך זה מישהו שהוא שולט על העם. רק צריך לדעת שיש שני סוגי מלוכה. המטרה של המלך זה לקבל את הכוח מהעם ולהחזיר אותו אל העם בצורה מושכלת. זאת אומרת, לכוון אותם, להניג אותם. רק הרבה פעמים יש מלך שמעצמו אין לו כלום, ואת כל הכוח של העם הוא מקבל בשביל לעצמו. באמת לא מעניין אותו ההתפתחות, וכל מה שחשוב לו זה השליטה. המלך אמיתי זה מלך שכל התודעה שלו להשתמש בשררה הזו למען הזולת, להחזיר את הכוח בחזרה. ופה אבא עושה סעודה גדולה, ממנה את בנו, ובעיצומה של השמחה, אומר רבי נחמן, כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, בכן תראה שלא יהיה לך עצות כשתרד מן המלוכה. תחשבו, אני אומר את זה קצת בהקשר אחר, שבני זוג מתחתנים ובא מישהו ואומר, היות אני חוזה בכוכבים שיבוא יום ותתגרשו, עכשיו, סך הכל סטטיסטית זה אפשרי, אבל לומר להם את זה בחתונה, בעיצומה של השמחה, זאת אומרת שהעילה לשמחה, אבל מה זה חשוב, בעיקר שעכשיו אתם תהיו שמחים. המושג אחיזה זה שבן אדם יש לו משהו שתורם לו כרגע, הוא אומר, אני מוכן ליהנות מזה רק אם זה ילווה אותי לתמיד. אם אין לי ביטחונות שהעניין שיש בחיי כרגע יהיה לי לתמיד, אני לא פנוי ליהנות מזה באמת. זה המושג לאחוז. עכשיו, מה בעצם אומר האבא לילד? יבוא יום אתה תרד מן המלוכה, ואנחנו שואלים, אם אנחנו נתבונן בזה, בוא נאמר ככה, שבמבט ראשון זה נראה לנו דבר נוראי. כביכול, יכול לבוא מישהו ולומר, אם אתה לא מבטיח לי שהמלוכה הזו לתמיד, אני לא רוצה להיות מלך. שאלו אותו, למה אתה לא רוצה להיות מלך? אז מה הוא יגיד? סתם שהצער על ההדחה, או הצער על הירידה מן המלוכה, לא שווה לי בשביל להיות מלך. אבל זה בגלל תפיסה מוטט. עכשיו, כשאני אומר תפיסה מוטט, כוונתי לומר שכולנו מצד הטבע האנושי באמת רוצים שכל דבר שיהיה לנו הוא יהיה לתמיד, הוא יהיה נצחי. ובאמת, אנחנו רוצים להראות לנו את הזרימה של החיים, את הכל עשה יפה בעיתו, שלכל זמן, לכל תקופה יש את האור המיוחד שלה. ובעיצומה של השמחה הגדולה, אבא אומר, אני חוזה בכוכבים ואני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה. וכן, תראה שלא יהיה לך עצות שתרד מן המלוכה. כי מה שקורה, בן אדם יכול כל כך להיאחז בתפקיד. תראו, כל דבר בחיים, גם מעמד חברתי וגם המון וגם חפצים, המפגש הראשוני שלנו איתם זה שהדברים הללו משרתים אותנו. רק אחר כך, עם הזמן, אנחנו מתחילים לשרת את אותם דברים. בן אדם אומר לעצמו, בלי אותו חפץ, או בלי אותו דבר שכל כך התרגלתי אליו, אין טעם לחיי. הרי הקדוש מסביר שהאיסורים הגדולים שיש לבן אדם אחרי שהוא נפטר, הוא אומר שהגוף ממשיך עם התשוקות שלו. זאת אומרת, יש לנו הזדהות עם הגוף, וכל התשוקות שהיו לגוף, אבל אי אפשר לממש אותן, כי אנחנו כבר לא בגוף. ועובר זמן עד שנשכח הרשימו הזה, רשימו זה הכוונה היא הזיכרון הזה, שהיה קשור בהנאות הגוף. ונחן היציע תרגיל רוחני, הוא אמר שכבר בעולם הזה לנסות לחיות בתודעה של העולם הבא, שלפעמים זה לא עניין של סיגוף, אלא לא להשתמש באותן דברים, או לנסות להימנע מכל אותן דברים שנותנים לנו איזשהו פיצוי, שנותנים לנו איזשהו תחושה שזה לא החיות האמיתית. אז אני חוזר שוב, כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך, אמר לבנו יד שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה, וכן תראה שלא יהיה לך עצות שתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. איזה אתגר. איך הוא יכול להיות בשמחה כשיורד מן המלוכה? זאת אומרת שיש משהו אחר שממלא את חייו. ההבנה הרגילה שאצל כל אחד מאיתנו רק המלוכה תמלא את חייו. וברגע שהוא ירד מן המלוכה, כי הוא יכול אין לו טעם לחיים, אומר לו, אבא, כבר מראש תהיה בתודעה הזאת. יש סיפור על רבי אלעזר בן עזריה, שהציעו לו להיות נשיא במקום רבן גמליאל. הדיחו את רבן גמליאל מן הנשיאות מסיבות שונות, והציעו לרבי אלעזר להיות נשיא. אז מה הוא אמר להם למציעים? הוא היה בעד או נגד? אמר, אני צריך להתייעץ עם אשתי. עכשיו, לכאורה, אשתו אמורה להיות מאוד מרוצה, כי אז היא הופכת להיות הגברת הראשונה. הנשיאה. מה היא אומרת לו? בעלי היקר לא כדאי. מדוע? אומרת לו, כמו שהם ידיחו את רבן גמליאל, ככה מסיבות שונות הם גם ידיחו, יכולים יום אחד להחליט שאתה לא מתאים. ואז יהיה לך צער גדול, והצער הזה בעצם לא שווה את העניין שאתה מעוניין בו. אז מה הוא אומר לה? אומר לה, יש כוס קריסטל. תחשבו שבזמן חז"ל קריסטל זכוכית, גם היום קריסטל זה יקר, היה עוד יותר נדיר. הוא אומר לה, יש פתגם עממי שאני לא זוכר איך אומרים אותו בניסוח הנכון, שהכוס הזו עתידה להישבר. אז האם כל כוס קריסטל יום אחד תשברת? אז האם בגלל זה לא נשתמש בה? אמנם אצל הפולנים כן, שמים בבוידים. אבל הוא אמר לה, משפט שמשתמשים בדבר עד שהוא איננו. אז היא אמרה לו, אם זו התודעה שלך, אתה יכול ללכת להיות נשיא. כי המשמעות היא, זה לא להיות באחיזה הזאת. חז"ל אומרים שכשהנשמה יוצאת מהגוף, אז הם מביאים שני דימויים. דימוי אחד זה של קוץ שמושכים אותו מצמר של כבשה. אתם יכולים לדמיין ככה צמר מסובך, מסומצל ותחוב שם קוץ. מה קורה בדרך כלל שמוצאים את הקוץ הזה? יש עוד כמה שערות, כמה סיבים, שזה כאילו בכוח נתלש. ודימוי נוסף, שהנשמה יוצאת מהגוף כמו שערה מכוס חלב. והעניין הוא בעצם, מי מקבל את זה בחוויה שכזו, מי בחוויה שכזו, זה עד כמה שבעצם הייתה ההזדהות שלנו עם הדימויים הללו. אז היא אומרת לו אשתו, אם אתה יודע שיום אחד אתה תוכל לא להיות נשיא, אז אתה יכול להיות נשיא. בעינים אחרות, יש פה קריטריון להיות מלך. מי יכול להיות מלך, אומר פה רבי נחמן, מי שלא אכפת לו אם הוא יהיה מלך או לא. ובכל זאת הוא שמח להיות מלך, כי באמת יש לו מה לתרום. כשבן אדם זוכה לשררה שהוא לא מתאים לה, אפילו שיש כבוד גדול, זה צער עבורו, כי הוא באמת, כשבן אדם נמצא בתפקיד לא ראוי, צריך לדעת, זה לא רק סבל לנתינים, או לאנשים במפעל, או לפיקודים, או לכל אחד שנמצא בהתרחשות הזו. זה סבל דו צידי, כשבן אדם לא נמצא בתפקיד המתאים לו. וכשבן אדם נמצא בתפקיד המתאים לו, יום אחד הפוליטיקאים רצה לרדת על שר האוצר. אז הוא אמר שהוא מתנהג כמו המתורגמן בהלוויה של נלסון מנדלה. אני מציין את זה רק בשביל השנינה, בלי להתייחס כלל לענייניות שבביקורת. שיש כבר דימוי חדש ל... אני סימנתי לעצמי לראות את ההתרחשות הזו, עוד לא צפיתי בהתרחשות הזו של ה... של אותו מתורגמן. זה אחרי זה שאת כבר יודעת מה הנתונים, אבל קודם כל לראות כתמונה שמישהו... לראות את ההתרחשות שמישהו מקרין סמכותיות, כל העולם צופה בו, עד שבא מישהו אומר שהוא לא כך יודע מה הוא עושה. רק בהסתכלות הזו, זאת אומרת שאולי שמישהו מפנה את שימת הלב שלנו, אז תחושה שזה בשלטון מלא. בכל אופן, מלך אמיתי, אומר רבי נחמן, אם ככה, זה אחד שהוא שמח להיות מלך, אבל עושרו לא תלוי במלוכה. הוא משתמש במלוכה באמת להיטיב עם העם, לכן זה לא כל כך חשוב לו אם זה יהיה דווקא הוא או לא הוא. הוא אומר, אני אשמח בשביל העם שזה יהיה אני. אבל אם זה לא יהיה אני, בתורה נ"ו אומר רבי נחמן, כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות. איזה יופי. בכל אחד מישראל יש בחינת מלכות. וכל אחד לפי בחינתו, כן, יש לו בחינות מלכות. יש שהוא שורר בביתו. עכשיו, שורר זה מלשון שררה, זה בשין, בשין שמאלית. אני צריך לדעת, כמו מלך שהוא מנהיג את ביתו, זה לא רק להגיד במובן של שתלטנות חס ושלום. זה במובן לתת כיוון ולרכז את כל המשאבים למען ההתקדמות המשותפת. ויש שהוא מושל ביותר, וכן יש שהוא מושל על כל העולם. כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו. בבחינות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ובחינות המלכות הזאת שיש בכל אחד היא בהתגליה ובהתקסיה. מה זה התגליה ובהתקסיה? בגילוי ובאופן נסתם. אני מדלג קצת, אומר, וצריך כל אחד לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו לנעתו ולצרכו. שלא תהיה בחינות המלכות אצלו כעבד למלות אהבתו. רק שתהיה בחינת המלכות בבחינת בן חורין. אשרך ארץ שמלכך בן חורין. שהמלכות תהיה אצלך בן חורין לבלתי להשתמש לנתך. מה זה מלך בן חורין? אומר רבי נחן, מי שמשועבד לתפקיד הוא לא בן חורין. הוא לא משוחרר באמת. מישהו משוחרר, זאת אומרת, הוא מגלה לנו שבן אדם הוא עבד לתפקיד, הוא עבד לשררה, עבד למעמד, עבד למשרה. אשרייך או אשרך ארץ שמלכך בן חורין, זאת אומרת שיש מלך שהוא לא בן חורין. ואנחנו רואים שהרבה מלכים מוציאים את כל, בכלל בדברי ימי ההיסטוריה, מוציאים את כל האנרגיה שלהם לשמר את המלוכה שלהם. להיפטר ממתנגדים, מיריבים, הם לא פנויים ליהנות ממה שיש באמת. חיים לחיים. ואיך הגעת
לליכוד?
יכול להיות שזה מה שעוזר לו להסתפק בחדר אחד. ואיך הגעת לקרוא אודותיו? אז עשית לו לייק? הנה, את רואה שהוא הזכיר... רגע, רגע. אני מבקש לתת כבוד, כי הוא הזכיר פה... הזכיר את אותו בזכות הגינה שיש לו ליד הבית, בזכות החיפושית.
אתה
עכשיו, לזה רבי נחמן קורא חירות אמיתית. אם אנחנו רוצים לדעת מה זה מלך שהוא בן חורין, זה שהוא בן חורין מהשררה, שהוא באמת שמח לעשות את תפקידו, אבל החיות שלו לא תלויה בשררה. ומי נהנה מזה? העם נהנה מזה. כי מלך זה גם עניין תודעתי. אז מה התודעה שהוא משדר לעם? הוא משדר לעם באמת תודעה של חופש. הוא משדר לעם יכולת לקחת כוח, כוח של שלטון, ולהשתמש בו ממש לטובה. לא רק לאותם אינטרסים אישיים. אז אומר, וזה בחינת, אז קודם כל זה נקרא אשרייך ארץ שמלכך בן חורין. זאת אומרת, זה הארץ שמחה, הנתינים שמחים. וזה בחינת מרדכי בבחינת מור דרור. חז"ל דורשים את המושג הזה מרדכי, זה מרדכי ממגילת אסתר, שזה צירוף של מילים מור דרור. אז רבי נחמן אומר, מה זה מור דרור? שהמרות, היינו המלכות, יש לה דרור וחירות. זאת אומרת, מלך כזה שיש לו גם את השררה וגם את החופש מהשררה, אז הוא באמת בבחינת מור דרור. ולא רק זה, אלא אחרי זה הוא גם זוכה לאריכות ימים. מה הכוונה על אריכות ימים? אז הפירוש הכי בסיסי להסביר את המושג אריכות ימים, שיהיה זמן להספיק את הכל. במהלך היום יש ברכה במהלך היום שאנחנו לא מודעים לה. הרבה פעמים אנחנו מצטטים את רבי טרפון אומר בפרקי אבות, היום קצר והמלאכה מרובה והפעלים מצודים, בעל הבית דוחק. יש משנה כזו פסוקי אבות. אז שאלו פעם את הרב קניבסקי על זה, אז הוא אמר, באמת, במהלך היום יש זמן להספיק הכל. מתי היום קצר? כשהפועלים מצילים. באמת, הפירוש הרגיל שקוראים את הטקסט של רבי טרפון, זאת אומרת, היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים מצילים. בימים אחרות הוא אומר, גם היום קצר וגם הפועלים מצילים. אמר רב חיים קניבסקי, אני יודע מניסיוני, ויש לו גם הספקים לא שגרתיים שהוא לומד כל יום. רב קניבסקי, שיהיה בריא, רבי חיים, כל שנה בערב פסח הוא עושה סיום. יש מנהג של בחורים להתענות בערב פסח. ובמקום זה אפשר לעשות סיום מסכת ולעשות סעודת מצווה. במקום תענית לעשות סעודה. סיום מסכת זה שמחה גדולה ועושים סעודה. אז הוא מסיים בכל שנה בערב פסח את כל התלמוד בבלי, את כל התלמוד ירושלמי, את כל הרמב״ם, את כל השולחן ערוך, את כל המדרש רבה, את כל המדרש תנחומה. זה סיום רציני. יש רב אחד בבני ברק שהוא אדם מאוד חביב, חוש הומור נהדר, גם צדיק, ירא שמיים, כבר כמעט בגיל 100, קוראים לו הרב גלינסקי. יצא סדרה של של שיחותיו, זה נקרא והגדת. גם אם אף פעם לא שמעתם, זה מעניין. זאת אומרת, זה כתוב מאוד יפה, מאוד מעשיר, זה גם רב מחר בציבור החרדי. זה מעניין שבחוק קטן ידעו ממנו שנים, אני מכיר אותו עשרות שנים, אבל שמו התפרסם ממש בעולם רק עכשיו, שהוא באזור גיל 100. אין יוש בעולם כלל. אז הוא, יש לו חוש הומור נהדר, בריא, בלי לרדת על אחרים. הוא מאוד נמוך, ממש נמוך. אז הוא סיפר שפעם הוא קם בבוקר והוא אמר לאשתו שהוא מרגיש שהלילה הוא נהיה ממש גבוה. היא שאלה אותו, מה ההוכחה? מניין לך זאת? זה אמר שתמיד שהוא ישן יש עוד הרבה רווח עד סוף המיטה, עד הקצה. והלילה זה היה ממש, הוא ראה שהוא ישן על מלוא המיטה. אמר לו, מתוק שלי, ישנת לרוחב. שפעם הוא ישב, הוא אומר, ישבתי כמה שעות על הקורסה בהמתנה בבנק הפועלים, שאל אותי המנהל, מה אתה רוצה? אמרתי לו, שמעתי בפרסומת, בוא לגדול איתנו מבנק הפועלים. אז זה הכנה לכך, שהוא פעם ניגש לרב קניבסקי, בסיום הזה שהוא עושה בערב פסח, באים הרבה אנשים, וזה באמת זה אירוע מרגש, שבן אדם ככה זוכה ללמוד את כל התורה כולה, תבינו איזה, או תשארו איזה הספק יומי צריך בשביל לסיים את זה. והשמועות אומרות שהוא הרב קניבסקי גם עונה על כ-300 מכתבים ביום ומקבל קהל גם כן כמה מאות אנשים. עכשיו גם אם המספרים שאני אומר הם מוגזמים, גם אם נוריד חצי ושליש ורבע וחמישית, זה עדיין מרשים מאוד, והוא טוען שיש זמן להכל. אז הרב גלינסקי ניגש לרב חיים, אומר לו, רב חיים, ככה לפני כולם, הברכות שלי יותר חזקות מהברכות שלך. אז כולם ככה עמדו בסקרנות, כי ידעו ככה שיש לו חוש הומור טוב, וגם רב חיים אוהב את הבדיחות שלו. אז הוא אומר, אני שנה שעברה הייתי פה בסיום, וברכתי אותך שתזכה לעשות את הסיום הזה גם שנה הבאה, ואתה ענית לי, וכן למה, זאת אומרת שאני גם מברך אותך, והנה חלפה שנה, הברכה שלי התקיימה, ושלך לא התקיימה. בוא נראה איך את לא מצליחה בשידור חי.
באו אליו איזשהו זוג שרצו להתחתן, ושבועיים לפני החתונה הבעל גילה שיש לו גידול בראש, ולמרות זאת הוא ביקש לבטל את הנישואים, והאישה החליטה שלא, שהיא רוצה להתחתן איתו, והוא החליט שלא. הם הלכו לרב, הם סיפרו לו את הסיפור, והוא אמר, אתם תתחתנו ובעזרת השם יהיה בסדר. ו... באו אליו אנשים אחר כך ואמרו לו, מה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה, יש לו פידול בראש, זה עניין של כלום זמן, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אז הוא סיפר ששום דבר שהוא אומר לא מסתמך על, אין לו איזושהי סמכות בתורה. הוא מספר על, על אלכסנדר מוקדון, שהיה לו שדה שהוא מכר אותו, איזשהו איש, והאיש שקנה ממנו את השדה מצא באוצר, והוא בא אליו חזרה ואמר לו, אתה מכרת לי שדה עם אוצר, אני רוצה לתת לך את האוצר. הוא אמר לו, בשום פנים ואופן לא, אני מכרתי לך את השדה עם האוצר, האוצר שלך. לא, כן, לא, כן. בוא נלך רגע לשופט בעצם, הוא היה אלכסנדר מוקדון, השופט, לא יודעת מה. ובאו אליו כדי שהוא יברור, הוא שאל אם יש להם ילדים. זה אמר שיש לו בן, זה אמר שיש לו בת, וכשהם התחתנו, ושהאוצר ילך לילדים שלהם. אז הוא מספר שבעצם בלי המשכיות, אין, והיום הזוג הזה כמובן נשוי באושר ואושר, ויש להם 5 ילדים.
וואי, זה...
אני מקווה שספרתי נכון, אני יכול לא להגיד את הסיפורים, אבל אני יכולה לעזר את המוצר.
סיפרת נהדר, רק איך זה קשור לסיפור עם אלכסנדר מוקדון?
כששאלו את קניאבסקי, ששום דבר הוא לא...
אני מבין, על מה רואים מתוך הסיפור? מה המסר מהסיפור?
ההמשכיות עם הילדים, הזוג
ילדים, שככה גם הבעלי אשתו,
שהם בכל זאת
התחתנו,
ויש להם
מילים,
נראה לי. אני יכולה לברר,
לשאול, סיפר לי. זה מאוד יפה. הסיפור הזה מובא אצל חז"ל, ש... אלכסנדר מוקדון רצה ללכת לממלכת קציה שנמצאת מעבר להרי החושך. עכשיו, מעניין, מבחינה גיאוגרפית, מה זה המקום הזה שנקרא מעבר להרי החושך? זה מקום שגם הצלמים הכי מוכשרים של הנשיונל ג'אוגרפיק לא הגיעו לשם. כי מקום שנמצא מעבר להרי החושך, זה, יש לזה משמעות רוחנית, כי בכל הרי החושך זה מקום שבו יש רק ריכוז עצמי. שבן אדם רק שבוי בתודעה של הצרכים שלו. אז הוא הגיע לממלכת קציה, ויצא לקראתו המלך והעם עם מגשים שהיה להם לחם וירקות ופירות מזהב. זאת אומרת, מה זה, מה זה הכנסת אורחים הזו? אז הוא אמר להם, בטח באתם אלא, המלך אמר לאלכסנדר מוקדון, אתה בטח הגעת לפה שאתה צריך את הכסף ואת הזהב שלנו, כי זה מה שאתה עושה בכל הכיבושים שלך. עכשיו, איזה תאווה זו, לכבוש את כל העולם רק בשביל האדרת האגו, להגביר את האוצרות. אז אמר לו, לא, אני שמעתי על המשפט שלכם שהוא מאוד מעניין. אני רוצה לצפות בבית המשפט שלכם, בבתי דין שלכם. בכלל חז"ל אומרים, זה פסוק בקהלת כמדומני, מקום המשפט שם הרשע, שאם אתה רוצה לדעת מה המצב של מדינה מסוימת, תשב ותצפה בבתי המשפט. אתה תוכל לראות את מלוא המציאות, מה קורה בעם, איך המערכת השלטונית. זה בעצם אבחון של מצב המדינה דרך מערכת המשפט. אז אמר לו בסדר. ואז הגיע לדין, הגיעו שני בעלי דין שהתחילו לריב. שאל אותם המלך, מה רצית? מה רציתם? אז אחד אומר, אני מכרתי לחברי חורבה, חירבה, שנועדה להריסה ולבנייה מחדש. ואומר, ואני מצאתי שם אתמון. אז אומר המלך, מה הבעיה? אז אומר התובע, אני קניתי רק את החירבה בלי מטמון. אז המטמון שייך למי שמכר לי זה, אני צריך לתת לו את זה בחזרה. אומר המלך את הנתבע, ומה הטענות שלך? אומר, תראה מלכי, אני באמת לא ידעתי שזה שמה. אבל אם כבר מכרתי, מכרתי עם כל מה שיש. עם כל הקיים שם. ולכן אני לא רוצה את זה חזרה. אמנם לא ידעתי, אבל זה שלו, עם כל מה שיש שם. אז המלך אומר, לך יש, אומר לתובע, יש לך בן? שואל את הנתבע, יש לך בת? אומר שיתחתנו ויקחו אליהם את המטמון. אז הוא רואה את אלכסנדר מאוד תמה, ככה עם פנים מופתעות, אז הוא שואל אותו המלך, מה, לא עשיתי בסדר? אז הוא אומר לו, עשית בסדר גמור. אלא חשבתי, מה אני הייתי עושה אצלנו עם זה? אמר לו, מה היית עושה? אומר, הייתי הורג את שניהם ולוקח את המטמון. ולוקח את המטמון, זכות הסיפור בשיעור זה הוא לגמרי שלך. לא היה שום סיבה שבעולם שהסיפור הזה היה עולה פה הערב. עוד הפעם?
שבעצם הביטור של אותה אישה שהיא אמרה שהיא עדיין רוצה להתחתן אותו למרות הגידול, למרות שכאילו לפי הלכה
כן,
אולי לא ידעים לעזור, היא אמרה שהיא לא מבטרת והיא התקבעה והם מתחתנים אז המסירות נפש שלה בעצם הוביל על כך שהוא מופה והם מבטרים את הילדים
את מה שאת קוראת מסירות נפש, אז בשפה של הסיפור זה הרצון לתת. מה שמקובל בעולם שזה רק הרצון לקבל, יש בה רצון. בואו נראה עוד קצת את הנקודה הזו. אז אומר לו אלכסנדר, אני הייתי יורג את שניהם ולוקח את המטמון אליי. אז אומר לו מלך קץ, תגיד, יורד אצלכם גשם? אומר לו, כן, מה? אומר לו, יש אצלכם בהמות? כן. אז אומר לו, את הפסוק, אדם הוא בהמה, תושיע השם. לפעמים הקדוש ברוך הוא מושיע את האדם רק בגלל הבהמות שהם לא חטאו, זאת אומרת שמצד ההתנהגות האנושית היה ראוי שזה לא יקרה, אבל שיש כזו התנהגות אצילית זה יקרה. עכשיו, אם אנחנו מעמיקים בסיפור הזה, אז זה מתאים פה, כי תראי איך בהשגחה פרטית לקשר את זה לשיעור, על אף שזה לפי הנהוג פה בשיעור לא צריך לקשר, מספיק שזה משמח אותנו. אבל זה סיפור על שני צורות, שני מלכים. שתי צורות הנגרי. דיברנו על מלכות, על מלך שרוצה את כל הכוח מעם לעצמו, ומלך שכל כולו רוצה לתת להחזיר את הכוח לעם. והסיפור הזה על אלכסנדר מוקדון מול מלך קציה. שזה בעצם הביאור האולטימטיבי להעמיק בנושא שבו פתחנו. זה ממש משמיים ההתעוררות הזו. אז הסיפור הזה בכל זאת יש בו משהו כואב, כי למרות שהוא נראה כל כך רומנטי, כל כך אלטרואיסטי, נתינתי, רק תראו מה קורה פה, יש פה בית דין, ויש פה שני אנשים שלא מסתדרים ביניהם ומנגיעים לבית דין. אני אומר עכשיו לסיפור על מלך קציה. למרות שהם ברצון לתת, הם עדיין באים לבית דין. וכשהוא אומר לו, לך יש בן ולך יש בת, הוא בעצם אומר לו, בשפת הסמלים הקבלית, לך יש רצון לקבל, לך יש רצון להשפיע, בואו תעשו עם זה משהו ביחד, תאחדו את שני הרצונות הללו, כי לפעמים, גם היכולת לקבל, היכולת להשפיע, קטעתי את המשפט באמצע, לאחר שהוא נוסח שלא כרצוני, גם הרצון להשפיע שפוגש ממול, גם רצון להשפיע, זה לא תהיה שם הרמוניה. כשיש רצון להשפיע, בוא תפתח מקום בלב לקבל, רק זה לקבל ממקום להשפיע. זאת אומרת, הרצון הוא להעניק, רק חלק מהרצון להעניק זה היכולת לקבל את ההשפעה של הזולת. ובצורה המיוחדת הזו נוצרה ביניהם כזו זוגיות. לך יש רצון לקבל, לך יש רצון להשפיע, לך יש בן, לך יש בת. בוא תנסה שהם יהיו ביחד, בוא תנסה שהם יהיו בצוותא. אגב, אפרופו רומנטיקה, אז אשתו עליה השלום של הרב קניבסקי, אז בכל לילה, כשהוא קם, הוא קם בשעה 2 להתחיל את היום שלו, אז היא הייתה קמה יחד איתו, הם היו אומרים ברכות השחר, הוא היה אומר את הברכות ויונה אמן, ואז היא הייתה אומרת והוא היה אומר אמן. עכשיו יש ברכה שאומרים בבוקר, שלא עשני עבד, ברוך אתה השם, אלוקינו, כל יום אנחנו ברכים. זה גם מאוד מתאים לסיפור הזה, כי ראינו שיכול להיות מלך, מלך זה כביכול שיא החירות, אבל הוא לא בן חורין, מלך שמשועבד למלכות. והיא הייתה אומרת, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשני שפחה. תחשבו איזו רומנטיקה זו בשתיים בלילה, הזוג קניבסקי נפגש, אני באמת אומר את זה עם חיוך אמיתי, שישבים ככה וכל אחד אומר אמן על הברכות של השני. והיא מספרת הרבנית, סיפרה, שפעם אחת שהם ישו ככה ואמרו, ואז שהיה תורו של רבי חיים לברך, הוא התבלבל ואמר שלא עשני שפחה. כי הוא היה כל כך מורגל בזה, הוא שומע את זה כל יום ממנה, זה כאילו תמונת ראי כזו, אז היא צחקה, היא אמרה לו על זה שאתה מודה שאני לא מעבידה אותך בערב פסח כמו שפחה. היה להם את היכולת לחייך בצוותא על, על העניינים שבהם. כשהם התארסו בהשגחה פרטית השבת, קראתי קצת על הזוגיות שלהם, יצא ספר לזכרה שנקרא באר שבע. אז הוא, כשהם היו חתן וקלה, היא הייתה בירושלים, היא באה לבני ברק, אז לא היה אוטובוס ישיר, היא הגיעה לתחנה המרכזית בתל אביב, והסטייפלר, אבא שלו, שלח אותו לתל אביב לחכות לה בתחנת אוטובוס, להביא אותה לבני ברק. אז הוא נסע, ובינתיים שבת מתקרבת, והיא דופקת אצלם בדלת, כבר נכנסה הביתה. הייתה בחורה מעשית, אבא שלו שואל, איפה החתן? היא אומרת, לא ראיתי אותו. הוא אומר, מה זאת אומרת לא ראית אותו? מיד הבין, ישר לקח מונית לתחנה המרכזית בתל אביב, זה היה כבר קרוב לשבת, הוא ישר ידע איפה לחפש אותו. הוא היה ממתין לה בתחנה לאוטובוס שבא מירושלים, ולומד בגמרא עדיין, כשהוא הגיע לשם בכלל. אז אמר לו, בואי כבר בבית, היא כבר... כן, לחיים לחיים. כנראה שכן. הייתה מחכה עד שלהבנתה היה מותר. לא, שזה אני חשוב לדייק. היא הייתה מחכה עד מתי הזמן שהיא הבינה שמותר. תלוי איזה ברכות, אבל את הרוב כן. זה באמת... זה באמת סתירה על המושג ברכות השחר, כי זה עוד לא שחר. אבל ברגע שיש חלק מהברכות, שברגע שבן אדם קם בבוקר הוא בריאה חדשה, ואז הוא... יש תרנגולים, יש הרמב"ם אומר, שלמשל יש ברכה נותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה, זה רק שממש שומעים את כל קריאת התרנגול. על היום לא נוהגים לפי הרמב״ם. מברכים את זה כשמודים על ה... אפשר לכוון אותו. רק מה שמאוד יפה בביטוי הזה במדרש, שעכשיו זה מובן הסיפור הזה מעבר להרי החושך. ש... כתוב במכת חושך שהיה במצרים, לא ראו איש את אחיו. בחסידות אומרים שמה זה מכת חושך? שלא ראו איש את אחיו. זה לא רק תיאור כמה היה חושך, זה המצב של חושך. שלא רואים אחד את השני, שלא רואים אחד את צורכי השני. אז בעצם שאלכסנדר מוקדון הולך לממלכת קצה שהיא מעבר להרי החושך, זאת הרי החושך זה בעצם ההתנהגות המקובלת, אנחנו לא רואים את השני. אנחנו בקשר עם השני ביחס לצרכים שלנו. ומעבר להרי החושך זה להיות ממש בפניות לראות את ה... להיות בנתינה, להיות בהשפעה. אז שם אנחנו רואים מה היה החידוש של מלך קציה. זאת אומרת, הם באמת שלא הייתה להם את התובנה לשני האנשים, הם הגיעו לבית דין. רק המלך, הם באו למלך שיפתור, המלך אומר, בואו תראו, לקחתם בעיה שאינה פתירה, עובדה שלא יצטרך לפתור אותה, אז אני מראה לכם שבוודאי זה הרבה יותר טוב ממצב שכל אחד רוצה רק לעצמו. אני מראה לכם שגם ששניים רוצים רק לתת, בואו תיפתחו אחד זה לזה, שכל אחד יראה מה הוא יכול לשמח את הזולת בלקבל ממנו, ומה הוא יכול לשמח את הזולת בלהעניק לו. רק יש פעמים נתינה שכל כולה זה רצון לקבל לעצמנו. ויש לקבל שכל כולו זה רצון להשפיע, רצון לתת. ואנחנו צריכים לזהות את הנקודה הזאת. באמת, האידיאל הוא להיות רק בהשפעה. רק פעמים שההשפעה מתוקנת זה להיות לקבל, מזמינים אותנו לארוחה. להיות ברצון לשמח את מזמין הארוחה. ולהעלות את הניצוצות שיש במזון. כן. לא, אז גם בעולם הזה זה בעצם לגלות אלוקות. אז גם פה צריך לראות איך איך לעורר שגם הנתינה הזאת תהיה, שוב, את אומרת בעולם שכולו רוצים לתת. אז צריך לדעת, בעולם שכולו רוצים לתת, אם זה לא נעשה בחוכמה, בינה ודעת, אז גם יש שם מריבות. בנתינה אמיתית, אז יש מערכת אין כך כמו בכל העולם. רק בהתכוונות אחרת לגמרי. כמו שבעולם הרגיל ההתכוונות היא ברובה דרובה, זה התכוונות רק לקחת, רק בשביל שזה יצליח, הרבה פעמים אנחנו נותנים. אז ככה שם ההתכוונות היא רק לתת, ובשביל שזה יצליח, אנחנו גם מקבלים. ולא רק זה, אבל מקבלים מתוך רצון אמיתי שיהיה טוב, שיהיה שלמות.
מספר
יפה.
182?
אני ברשותך לא מזכיר, לא הזכרתי בו. אם את מזכירה, זה... 366. יש ביטוי כזה, רפח ניצוצין. כן.
אם את גם נתה, אם יש לך איזה אינטרס, מסתר, זה גם לא פסול.
לא דיברנו על פסול, דיברנו שזה לא טהור לגמרי, אבל לא חס שלום, לא פסול. אחד שאל את האדמור הזקן בעל התניא, שהשבוע יהיה היוצאת שלו, ביום חמישי, ביום שישי, אז הוא אמר לו שכל פעם שהוא נותן צדקה, האגו שלו ממש מבסוט, הוא עושה את זה בשביל שידעו כמה שהוא נחמד וטוב, ובגלל שזה כל כך מציק לו שהוא כזה מלא אגו, אז הוא הפסיק לתת צדקה, כי הוא רוצה להיות ענב. אמר לו האדמור הזקן, זה שאתה סובל מבעיות נפשיות, זה לא אמור לפגוע בעני. אני סך הכל שמח מה שאתה נותן לו. הוא לא אמר, הוא אמר את זה בניסוח יותר חסידי, כן? רק הרעיון הזה, שזה לא בן אדם שנותן מתוך אינטרס, סוף סוף זה נתינה. רק הרבה פעמים יש לפעמים, תראו, כשנכנסים לנושא הזה, אז יש לפעמים שבן אדם נותן, ואין לו שום הסכמת הלב לנתינה. על אותו אחד שסיפרנו עם האדמור הזקן, בסך הכל מה אומר? אני שמח לתת, ואני שמח גם שאומרים עליי שאני אדם טוב. זה לגיטימי לגמרי, זה לא המעשה הכי אצלי, אבל זה מאוד יפה. יש פעמים שבן אדם ממש מתנגד למה שהוא נותן, ואז זו נתינה שאם מקבלים אותה יכולה להזיק לנו. כשבן אדם נותן מתוך אינטרס, הוא ממש לא רוצה לתת את זה. זה שיש לו צרות עין על הנתינה שלו. וזה שלמה המלך אומר שזה לא נתינה שמועילה. אם בן אדם יש לו חשבונות של אגו, של תועלת, זה בסדר. זאת אומרת, זה בתקן. אבל לא במצב שמשהו מתנגד למה שהוא עושה. טוב. עכשיו, אני אחזור שוב למילים הללו. כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, וכן תראה שלא יהיה לך עצוב כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. במילים אחרות, הוא אומר לו, אוכל מרגע זה, תהיה כבר בהכנה, שלא יהיה לך עצוב כשתרד מן המלוכה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק את עצמך בשמחה כשאתה ירד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אני אהיה בשמחה יתרה מאוד. אומר המלך לבנו, יבוא יום ויורידו אותך מן המלוכה. עכשיו ככה, אם אתה תהיה שמח, אז אומר לו, אני גם אהיה שמח. שיבוא אל חוויית המלוכה מהמקום המשוחרר, שזה האפשרות היחידה להיות מלך קרוב.
אתה עומד ליפול, זה לא משוחרר. זה לך, תתכונן, זה ימי חצפורים, ועדיף, אורים איגנורנסי ובליס, עדיף כל הדעת.
זה במחשבה רגילה, שהמחשבה שלנו אומרת שאם בן אדם הוא לא מלך, זה מאוד קשה, אבל איך אומרים, נתגבר על זה. המלך רוצה להגיד לו משהו אחר. שהשמחה שלך אינה תלויה כלל אם אתה מלך או לא מלך. אומר לו, אני כבר עכשיו רוצה שאתה באמת תהנה מן המלוכה, כי אם לא תדע את הסוד הזה שהשמחה שלך אינה תלויה במלוכה, אתה לא תהנה בכלל מהמים שיש מלך. אתה תנסה לאחוז במלוכה, אתה תנסה לפגוע בכל מי שרק יהיה לך הצל של חשש שחותר נגדך. המלך בעצם רוצה לומר לו את הסוד, שבשביל ליהנות מהימים שאתה מלך, אתה צריך להיות משוחרר מהרצון להיות מלך. מהרצון למצוא חיות דרך המלוכה. צריך לחדד את זה יותר. מה זה בעצם שמחה? שמחה זה חיות. המלך אומר לו, אני רוצה שאתה תגלה מקור חיות פנימי, שאינו תלוי תפקיד, שאינו תלוי מעמד חברתי. ויותר מזה, הוא אומר לו, תדעו קריטריון רוחני למי ראוי להיות מלך. בן אדם שהחיות שלו אינה תלויה בתפקיד, הוא המלך האולטימטיבי. ולכן הוא אומר לו כך, אם אתה תהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. ואם אתה לא תהיה בשמחה, הוא אומר לו, אני גם אהיה בשמחה, אומר לו, אבא, למה? אני בשמחה על זה שאתה לא מלך, כי אתה לא היית ראוי, כי אינך ראוי למלוכה מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. שימו לב למשפט הזה, אקרא אותו שוב, ג' פעמים. כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אומר לו קריטריון צח וברור למי שראוי להיות במלוכה. יכול לבוא מישהו לומר בילדותיות, אם באמת אני אהיה שמח כשיורידו אותי מלוכה, אז אני בכלל מבטא, לא צריך בכלל כבר עכשיו להיות מלך. אתה לא צריך, אבל מה אם האנשים רוצים ליהנות מהטוב שלך?
אבל בן אדם צריך
איזושהי
יחד
של לעשות
משהו. לבוא מלוכה, אבל אני לא חושב שמוסיף לחיות.
להיות מה?
בוא נגיד,
ללא ספק. אז הוא רוצה להגיד לו, יש מדרגה שהיא למעלה מכל המדרגות, בן אדם צריך להיות לשאוף להישגים, הוא רוצה, אומר לו, אני רוצה ללמד אותך מפגש עם מקור חיות פנימי. אומר לו, אתה ממשיך להתנהג בעולם כמו כולם, אתה הולך לעבודה, אתה ניגש למכרז, אתה שמח שהפרויקט מצליח, כשיש נקודה פנימית שאינה תלויה באירוע החיצוני הזה. עכשיו תראו, זה יעד שהוא לא מוכר לנו, אני גם לא אומר שהשיעורי בית זה לנסות להגיע ליעד הזה, רק זה הזדמנות לפגוש מימד של חיות, לנסות להכיר מימד של חיות שאינו מוכר לנו, שהוא לא תואם את הכללים הקובלים. תזכרו, זה לא יעד לשיעורי בית. מה? זה כן יעד לשיעורי בית. כן, כן. עכשיו, גם אהבה, שאנחנו יודעים שכל דבר הוא צריך להתחיל משלא לשמה. שלא לשמה זה הכוונה היא לעשות פעולה מסוימת בשביל אינטרס. גם אהבה בשביל שהיא תגיע שאינה תלויה בדבר, היא יכולה להתחיל מזה אינטרס, ואנחנו צריכים להעלות את זה למקום יותר גבוה. רב אושר טוען, זה מי שהשם הזה לא אומר לו, זה היה יהודי צדיק שהוא לא רב אושר, רב אושר טוען, ראיתי זה מכתב שלו, שכל אהבה שמתחילה מאיזה אינטרס וחיות גדולה שיש שם, מתי שהוא ייעלם האינטרס בשביל להעלות אותנו קומה רוחנית נוספת. זאת אומרת, האינטרס יוצר את האינטרס הוא השטחן. ביטוי מאוד יפה, האינטרס הוא השטחן, הוא דואג לקשר בינינו. ואז יש לנו עבודה לעשות רוחנית יחד. והעבודה האמיתית מתחילה כשהאינטרס נעלם, ואנחנו רוצים כבר לשחרר את את המפגש, לשחרר את הקשר בינינו. יהי רצון שנזכה כולנו להגיע לטיול המאורגן לממלכת קציה. שרואי, זה כיף לבקר בממלכה הקסומה הזאת. ושנפגוש את אותה שמחה שאינה תלויה בדבר. אני חושב שהדבר הכי משמעותי זה לדעת שיש כזה דבר בעולם. בסדר, כמו שיש אהבה שאינה תלויה בדבר. יבוא יום ונוכל לחוש טעם ממנה. יש שאלה שקוראים את הסיפור הזה, האם כשהמלך אומר לו במשתה, יבוא יום שתרד מהמלוכה ואני מבקש ממך שזה יקרה, תהיה בשמחה, האם הוא בעצם מנצל את ההזדמנות להעביר לו מסר למשהו שיקרה בעוד כמה שנים, או שבעצם הוא מכוון אותו שכבר מרגע זה היחס שלו למלוכה יהיה שונה. מובן את הדילמה? מצב אחד זה כאילו מקדין את המאוחר, אומר לו משהו שיקרה בעתיד, ואפשרות שיש שכבר עכשיו הוא בעצם אומר לו שאנה ממך שהידיעה הזו תנחה אותך בכל נשימה ונשימה שלך החל מרגע זה. היו ברוכים שנזכה להיות בני חורין המתים.